טוב, בוקר, צהריים טובים. שלומכם? הכל בסדר? יופי. ברוך אתה ה' שכולנו. אנחנו בשיעור נפש הפרשה. העניין של הסיפור הזה, של השיעור הזה, זה לקחת משהו מהפרשה שקשור לעבודת הנפש, ואיתו ללכת כל השבוע, ולראות מה קורה איתו. בפרשת מסעי, פרשת מסעי, תודה. פותחת לנו הזדמנות, התורה מלמדת אותנו, וזה לא סתם, תודה. פרשת הזאת יוצאת סוף שנה כזה, באזור של סיכומים, אזור של, שצריך לסכם דברים, לסכם שנה, לפעמים לסכם שנים לפעמים, שנים, לא שנה אחת. יש אנשים שיוצאים לפנסיה בעת ובעונה הזאת, ככה אחרי עשרות שנים של עבודה, וצריך להתחיל לסכם את הדברים האלה. והתורה מלמדת אותנו כאן איך מסכמים משהו. קודם כל התורה מלמדת אותנו שזה חשוב לסכם. נתחיל מזה, כאילו יש פה פרשה שלמה, מסעי, בלי רש"י כמעט, חגיגה ללומדי השניים כערכת תרגום, אפשר תקתק את העניינים בקושי בלי רעשי, קצת זה. ויחנו בייסו, הבעל הקורא, יש מגינה מיוחדת, ויחנו בזה, ויחנו בזה, כן, ככה זה. לא מעט פסוקים. תורה צריכה, למה צריך את כל הדבר הזה? מה, אני לא יודע לבד לעבור על התורה ולראות איפה אני נעשה. אם זה מעניין אותי, אנחנו נבין גם למה זה כזה מעניין, אבל אם זה כבר מעניין אותי, מה, אני לא יודע לבד לעבור על הפסוקים ולראות איפה הם היו? יכול להיות שאני יודע. אבל יש ערך. בסוף המסע, אנחנו כאן מגיעים לסוף המסע, בעצם יש לנו עוד מספר ימים שמשה רבנו ינאום את הנאום שלו, מא' בשבט עד ז' באדר, 40 יום שמשה ינאם את הנאום, ועוד 30 יום אבל של משה, אבל בגדול כבר מגיעים לתחנה האחרונה. יש ערך לעצור ולמנות את התחנות שבהם היינו. זה מה שעוצר בתוכו את כל האוצר כולו. זה ערך עצום. לזה קוראים בעצם מתן הזמן להיפרד. מתן זמן להיפרד. נגיד שיש איזשהו תהליך משמעותי. מורה ליווה כיתה, תלמיד זה, מפקד היה עם חיילים. לא משנה, כל דבר, כל תהליך כלשהו שעבר על קבוצה, קבוצת אנשים. חשוב מאוד לאפשר לתת זמן להיפרד. הפרידה, מה שהיא עושה, היא אוספת את כל מה שהיה, ונזכרת, ומונה, ועוצרת תמונות, ונזכרת ברגעים מסמכים, ברגעים קשים, וזה בעצם, הרי כל החיים שלנו זה סוג של מסע אחד ארוך. כל החיים שלנו זה סוג של מסע אחד ארוך. כל החיים שלנו זה בעצם איזה מין מסע מאוד מאוד ארוך בדרך לאנשהו, בדרך לאיזשהו תחנה, לאיזשהו יעד, לאיזשהו מקום. כל החיים שלנו הם סוג התחנה הזה. והיכולת הזאת היא לעצור, מדי פעם לעצור, ולהסתכל, רגע, איפה הייתי? מה עשיתי? לעבור תחנה-תחנה. יש תחנות שאנחנו מבינים אותן רק הרבה אחרי שעברנו בהן. כשעברנו בהן, נראות לנו חסרות משמעות, כמעט, לא הבנו מה עשינו שם. ולפעמים שנה אחרי, שנים אחרי, אני אומר, עכשיו אני מבין מה קרה בתחנה ההיא, עכשיו אני יודע להסתכל, הקדוש ברוך הוא מראה לי, מלמד אותי עכשיו מה עשיתי בתחנות. תראו, כשמתחילים לעבור על התחנות, אז קוראים דברים מאוד מעניינים. קודם כל יש פה שתי מילים שהן הפוכות. יש כאן את המילה מסע, שהיא מגזרת נסיעה, היא בעצם מדברת על התנועה, שזה כל העניין, אנחנו רוצים הרי להתקדם. ויש את המילה תחנה, שזה העצירה, החנייה. עכשיו, מה המטרה, מה התכלית? אדם עומד בתחנת אוטובוס, מה התכלית שלו? לנסוע משם, הוא לא רוצה להישאר. אם הוא נשאר, אז הוא נתקע. הוא רוצה לנסוע מהתחנה, לעלות על האוטובוס ולנסוע ליעד שלו. אז בעצם יוצא שהתכלית הוא המסע, והתחנה היא סוג של איזה אילוץ. מקום שצריך להמתין בו, מקום שאני תקוע בו אולי לפעמים, מקום שאני... ובכל אופן, התורה מונה גם את החניות. ולא סתם מונה אותם, אלא מונה אותם בצורה בולטת. כלומר, וייסעו ממרא, נגיד, וייסעו מים סוף, ויחנו במדבר סין. כן? אפשר לכתוב, ויסעו מים סוף למדבר סין, כאילו לתאר את הדרך, לא, ויסעו כל התיאור כאן, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, הכל בעצם איזה מין הדדיות כזאת. למה? רשי לא כאן, בדיוק חיפשתי את הרשי הזה עד שנזכרתי שהוא בכלל לא ב... הוא לא ב... במדבר ולא בזה, אלא הוא בסוף ספר שמות. רשי אומר, כדרכו בקודש, קצר, קצר רשי, ותומן בתוך זה את כל, את כל התורה כולה, במה שאנחנו מדברים עליו כרגע. אומר רשי פה בספר הגדול הזה, הנה, כן, אז כתוב ויחס הענן את אוהל מועד וכבוד אדוני מלא את המשכן וכולי. אז אומר רשי שכי על הפסוק, כי הענן אדוני על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. אז רשי מפריע לו המילה בכל. מילה בכל היא באה לרבות משהו. בכל מסע שהיו נוסעים היה הענן שוכן במקום אשר יחנו שם, ומקום חנייתם אף הוא קרוי מסע. גם מקום החנייה הוא חלק מהמסע. אז כשאתה מדבר על, על מסע, אתה חייב לדבר על החנייה. והפרי צדיק, הרב צדוק אומר בפרי צדיק בפרשה, שיש פה עוד איזה פסוק, שויכתוב משה, גם כמתחילת הפרשה, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי אדוני, ואלה מסעיהם למוצאיהם. מה זה הפסוק הזה? ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. אז מוצאיהם למסעיהם זה מאוד מאוד מובן. כלומר, משה כתב את, את המסע, ואת לאן רוצים את נקודת המוצא ואת, ה, ואת המסע שלה. אבל ההפוך, ואלה מסעיהם למוצאיהם, זה בעצם אומר שהמסע הוא לפי נקודת המוצא שממנה יצאנו. אם בנקודת המוצא הייתה חניה משמעותית, אספנו את כל מה שהיה במסע הקודם, הדברים האלה נכנסו לתוך הנפש פנימה, הצטללו, שקעו היטב היטב, המסע שאחריו, וואלה, איך הוא נראה? המסע נראה כמו שצריך. אבל אם התחנה הקודמת הייתה איזו חפוזה כזאת, אבל צריך להמשיך לדבר הבא, אז ככה גם נראה המסע, המסע שאחר כך. המסע, מסעי החיים שלנו, מאוד מאוד מושפעים מנקודת המוצא. ודרך אגב, זה על פי מה שאנחנו לומדים בחסידות, זה נכון בכל המעגלים, במעגלי עשן, עולם, שנה, נפש. זה נכון בשנה, בזמני השנה, שבת היא סוג של יום שהוא עוצר לתוכו את כל השבוע שהיה, ואולי גם את כל השבוע שיהיה, המועדים עוצרים לתוכם, זה, כל מועד זה תחנה. זה תחנה שהיא בעצם כונסת אליה את כל מה שהיה עד עכשיו, מכינה אותנו למה שהיה עד עכשיו, אז זה ב, ב, בשנה, בעולם, כן, ב, אפילו מבחינה גיאוגרפית, בן אדם כמו שכאן, בן אדם הולך, אפילו בטיול הכי פשוט, אדם הולך, הולך בטיול, אם לא יודעים לעצור באיזה נומצדיק בטיול ולהסתכל רגע, שנייה, איפה היינו, לעצור את הדרך, לספר את הדרך שהיינו בה, את הסיפור מסע הזה, בעצם כל הדרך היא פרטים פרטים בלי איזשהו, איזשהו תוכן, ובוודאי בנפש, במסעות שאנחנו, שאנחנו עוברים. מה שקורה כשמתבוננים על התחנות ועל המסעות, קוראים שני דברים הפוכים. קודם כל, התורה מלמדת אותנו כאן בפרשה הזאת לא לזלזל בשום תחנה. כל תחנה נמנית פה. רשי כאן מביא שתי דעות. רשי אומר, בהתחלה הוא מביא את זה שהקדוש ברוך הוא ריחם עליהם ולא לא טלטל אותם הרבה. אחר כך הוא מביא ממדרש תנחומה, ורבי תנחומה דרש בו דרש דרשה אחרת. משל למלך שהיה בנו חולה והוליכו למקום רחוק לרפותו. כיוון שהיו חוזרים, התחיל אביו מונה כל המסעות, אמר לו, כאן ישנו, כאן הוקרנו, כאן הוקרנו, כאן חששת את ראשך. מתחיל האבא, דווקא האבא, לספר לבן אבנו כבר בדבר הבא. אבל האבא, מוכין דה אבא, מתינות, הסבלנות אומר לבן, בוא נתחיל להתחיל את הכל מההתחלה. בוא, אתה זוכר כאן הקו לך הראש, כאן היה לך קר, פה חיבקתי אותך, פה סבלת. זה נקרא לעצור מאורה. זה נקרא, לא להיות רק בהיילייט שלו, בתוצאה שלו, אלא לעבור את התהליך, להיזכר בתהליך, והתחנות הם אלו שמאפשרות לנו לתת מקום לדברים לשקוע. יש כל מיני תחנות. ותדעו לכם, אם לא עושים, יש כלל שהוא מאוד מאוד, זה דבר שאין לו מקום, לא נותנים לו מקום, הוא מפריע. הוא מפריע. אני אתן דוגמה אולי קצת קיצונית, לצערנו הרב, אבל יש אנשים שאיבדו יקיר להם, נפטר, והם לא הספיקו להיפרד ממנו. לא הספיקו להיפרד, תגידו, נפטר בפתאומיות. לא הספיקו להיפרד, לא... וזה מטריף, המקום הזה של הפרידה, להגיד איזה מילה, לאסוף, להגיד תודה, להיפרץ, חסר כל כך. כן? יש אנשים שסיימו את זה, נתתי אולי דוגמה קיצונית, אבל יש אנשים שסיימו איזשהו מקום עבודה, ולא השקיעו זמן בפרידה, להגיד משהו, לכתוב משהו, שיגידו להם משהו. להניח, יש פה איזה משהו, קרו כאן דברים, במשך כל כך הרבה שנים צריך לתת לדבר הזה איזשהו מקום. אז כשמתעסקים בתחנות ועוברים אותם, וזו הסתכלות בוגרת, או הסתכלות של האבא, זו ההסתכלות העמוקה, זה בעיקר מה שזה גורם, זה גורם לרשמים להצטלל ולהיכנס פנימה, להיות באמת חותם בנפש. ואז רואים חלק מה... יש גם, כשמתבוננים על התחנות, יכולות להיות כל מיני תחושות. לדוגמה, לפעמים אנחנו מסתכלים אחורה על התחנות, וחלק מהתחנות נראות לנו ממש בוסריות, קטנות כאלה. לפעמים אני רואה כל מיני דברים שכתבתי לפני הרבה שנים. אמרתי, יו, איזה בוסרי, מי כתב את זה? זה נראה לי כזה... אבל אני לא זורק את זה, או לא מוחק את זה מהמחשב, צורך העניין, או לא זורק, יש לי כל מיני מחברות בבית, לא זורק. מכאן הכל התחיל. מכאן זה התחיל. מה הדבר הזה? מהמשפטים הראשונים, מהכתב הלא ברור וכו'. מכאן הכל התחיל. התחנה הבוסרית הזאת, יש לה ערך, יש לה משמעות. אז מה שהתורה כאן באמת אותנו, א', זה לא לזלזל בשום תחנה. כל תחנה נמנית, גם תחנות גדולות, כמו קדש ברנע, כמו אלים, כמו רפידים, כמו הר סיני, או לרעה, קברות התאווה וכו'. תחנות עצומות. וגם כל מיני תחנות כאלה קטנות, אני יודע, תרח, מתקל, חורה גדגד, יעקן, מוסרה, דברים שלא היינו שם הרבה זמן, לא קרה שם אולי מאורעות גדולים, אבל הם היו. זה כל כך חשוב למנות את התחנות. אתם יודעים, הרי הפוסקים אומרים שגם זה נכון שאדם יעשה את זה כל יום, לפני קרעת שמה על המיטה, אם מצליחים לעשות לפני שנרדמים, אבל מי שמצליח זה חוויה ממש מיוחדת. עושים את העיניים ומנסים לעבור על התחנות באותו יום. עוברים מתחנה לתחנה. וככה בעצם קריאת שמע על המיטה נהפכת לתחנה בפני עצמה. תחנה לפני שאני בידו אפקיד רוחי להיות אישן והעירה, לפני שאני מחזיר את הנשמה שלי לבורא עולם, אני רגע אומר, שנייה, יש לי פה תחנה, הגעתי כאן היום לתחנה הסופית של היום, אני רק שנייה עוצר בתחנה, טק, טק, אוסף, ופתאום נזכרים במלא דברים. חלק מהדברים, דברים שצריך לתקן למחרת, חלק מהדברים זה דברים שאתה אומר עליהם תודה, חלק מהדברים זה דברים שאתה אולי קצת מצטער עליהם, זה טוב ככה, סוג של איזה וידוי לפני שהולכים לישון, וכן על זה הדרך. זה מאוד משמעותי, זה ממש, זה שתי דקות שעוצרות בתוכם יום שלם. קמתי בבוקר, עשיתי באוטוס, למדתי, אחרי זה בתפילה, התכוונתי, לא התכוונתי, דיברתי מה... איזה מין משהו כזה קטן, קטן הכמות, אבל אופס, פתאום כל היום, זה מקבל רושם, רגע לפני שאני נפרד מהיום הזה, מיום... יום שלישי, יום שני היום, לא זוכר כמה בתמוז אנחנו כבר, כף ג', לא זוכר איזה תאריך אנחנו? אה? כף ו' בתמוז, אני לרגע אחד אני נפרד ממנו. אז כשנותנים מקום לתחנות, שהולכים לפי הרש"י הזה, גם מקום חנייתן, קרוי מסע, הולכים לפי רב צדוק ומבינים שגם המסע הבא שלי, הוא תלוי בנקודת המוצא, מאיפה יצאת? אלה מסעים למוצאיהם. כן, המסע הבא תלוי בנקודת המוצא. אם נקודת המוצא הקודמת הייתה משמעותית, הייתה מלאה, עשיתי בה משהו, אז אני אצא לדרך הבאה בצורה יותר, יותר מלאה ויותר יותר עמוקה. עכשיו, מופיע כאן, מביאים את זה הרבה בחסידות, רב צדוק, מביאים את זה בשם רב שמשון מאוסטרופולי, אחד מגדולי המקובלים, אבל יכול להיות שזה מופיע כבר לפני כן, ואני לא ראיתי, אבל זה... שבפרשה כאן יש מבית מסעות. מפורטים 42 מסעות, ו-42 מסעות זה כנגד שם בין מבית אותיות. סוד. מה זה שם בין מבית אותיות? אז יש שתי אפשרויות. סליחה, יש אפשרות אחת. השם מבית אותיות זה השם שעולה מתפילת אנא בכוח. אנא בכוח גדולת ימיניך. תפילה הזאת היא מורכבת מ-42 מילים, כשראשי התיבות של כל מילה עולים צירופים של 42 אותיות. וזה הצירופים הידועים לנו, כן, הבג יתר, אנא בכוח גדולת ימיניך, תתיר, צבורה וכו' וכו', נכון, הבג יתז וכו', מה שמופיע כאן בתפילה הזאת. ו... הרבה סביב ספירת העומר, אנחנו סביב התפילה, סביב תקיעת השופר, נכון? לפני תקיעת השופר אומרים את זה, לפני נפתח לי כאן בקריאת שמע על המיטה אומרים את זה, בלכה דודי אומרים את זה. מה זה התפילה הזאת? מה העניין שלה? מה זה השם המיוחד הזה, שם בן בן בית אותיות, שעולה מתפילת אנא בכוח, שהיא מקבילה, מקביל כנגד המסעות הללו? כלומר, באיזה מקום תקנו חז"ל לומר את התפילה, את השם הזה? אז קודם כל בואו נזכר ונבין מה זה שם השם. שם השם הכוונה, האופן שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה, שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שמותיו השונים האלה בעצם אופני הגילוי שלו במציאות. ויש אופן מסוים שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך השם הזה, שם בן בן בית. אז אני חושב שאנחנו נוכל להבין את זה אם פשוט נקרא את התפילה וננסה להבין מה התוכן שלה. ממש פשט. פשוט, זה כבר נהיה שיר, אז תבחרו באיזה לחן לשיר את זה, אבל בואו ננסה להבין, לתרגם את זה כאילו לעברית, לעברית בת ימינו. אי אפשר לתרגם את זה, כי זה שמות קודש, אבל רק בשביל התחלת המשמעות. אז אנא בכוח גדולת ימיניך תתיר צרורה, במילים שלנו, מבקשים הקדוש ברוך הוא, יש לך כוח גדול, השם יתברך, כוח ימינך, תתיר פה, יש כאן איזה מישהי שהיא צרורה, שהיא בקשורה, שבויה. וקבל רינת עמך, סגבנו תארנו, נאר, תקבל את התפילה שלנו. למה יש תפילה? מה הטעם שיש תפילה? כי בגלל כלומר, מה התפילה? התפילה היא התפילה על שחרור. זה התפילה. אנחנו רוצים להשתחרר, אז תקבל את התפילה. אם השתחררנו, אז נא גיבור, דורשי ייחודיך כבבת שומרם. ברגע שאדם משתחרר, הוא מתחיל, מה קורה לו? מתחיל ללכת. לפני כן הוא היה שמור, צורך העניין. בוא ניקח דוגמת תינוק, בסדר? בבטן של אמא שלו, התינוק הוא צרור, הוא צרורה, הוא צרור בתוך אמא שלו, הוא שמור חבל על הזמן. לכל מקום שאמא שלו הולכת, הוא ביתה, אין בעיות, הוא לא נעלם לאף פעם, לא הלך לאף פעם לאיבוד הילד. הילד תמיד בתוך הבטן. גם כשהוא גדל בעגלה, פתאום הילד הזה מתחיל לזחול. אפשר למצוא אותו בכל מיני מקומות, אוכל כל מיני יתושים, כל מיני חיפושיות, צריך להתחיל לשמור עליו. אז נא גיבור, דורשי ייחודיך כבבת שומרם, שמור עליהם כבבת העין. כלומר, מה פירוש כבבת שומרם? מה פירוש התפילה? תמיד העין שלך תהיה עליהם. כבבת העין, אז אפשר להגיד שמור עליהם כמו שאדם שומר על העין שלו, שהעין זה מקום שמור, אז ככה גם עם ישראל. אבל אני חושב שהכוונה כאן היא הפוכה. כבבת שומרם, שמור עליהם כמו שהעין יודעת לעקוב. כלומר, לעולם לא תסיר את מבטך מהם. למרות שהם כבר לא צרורים, למרות שהם כבר לא קשורים במקום אחד אלה מתחילים לנוע, אתה תמשיך לעקוב אחריהם, כמו שיש בשריון, שעקוב אחריי, כן? לא בעקיבה. סוד צבאי, כן? עקיבה בחלק מהטנק, אתה יכול להפעיל איזה נועל של עקיבה, והתותח כבר יודע לעקוב לבד אחרי המטרה וירכוש אותה. ברכם תארם, רחמי צדקתך תמיד גומלם, כן? מיד אחר כך, חסין קדוש, ברוב טובך נהל עדתיך. חסין קדוש, כינוי להשם יתברך, למה חסין? מדובר כנראה באיזשהו משהו שזה זוקק חוסן, כוח, ברוב טובך, נהל עדתיך. את מה צריך לנהל? צריך לנהל משהו שהוא בתנועה. צריך לנהל אותו, נכון? נהלת הצון, יש כזה באחד הפיוטים, ידידי רועי, קיצור, לנהל את הצון, מה? ואנוכי אתנהלה לי איתי, כן, לרגליה, כן, בדיוק, בדיוק, אנוכי אתנהלה לי איתי, אני הולך, אני מנהל את עצמי, אני מנהג את עצמי. אז נהל עדתך, תנהל אותם אתה, יחיד גאה לעמך פני זוכר קדושתך, וביד אחר כך, כן, אז יחיד גאה, עוד פעם כינוי לקדוש ברוך הוא, לעמך פני זוכר קדושתך, הם זוכרים את הקדושה שלך, שבתנו קבל שמע צעקתנו יודע תעלומות. למה מופיע כאן תעלומות? בקיצור, אתם מבינים למה, על מה התפילה הזאת הולכת? זו תפילת הדרך בעצם. זו תפילה לאומה שיוצאת לדרך למסע כלפי מעלה. יש שם של הקדוש ברוך הוא ששומר על האדם כשהוא בביתו. ויש שם של הקדוש ברוך הוא שהוא השראת שכינה בהר הבית. ויש שם של הקדוש ברוך הוא שמתלווה אל האומה בכל מסעיה. בכל צרתם לא צר, וינטלם כל ימי העולם, ויהי בנסוע אהרון, כשהאהרון מתחיל לנסוע, זה עם ישראל, ויאמר משה, קום אדוני ויפוץ אויביך ונוס ומסנך מפניך, ובנוחו יאמר, שוב אדוני רבבות אלפי ישראל. יש תפילה מיוחדת, שם מיוחד, שדרכו הקדוש ברוך הוא מתגלה בזמן מסע. כשאדם מתקדם, וכשיוצאים לדרך, אחד הדברים הכי מופלאים שיוצאים לדרך, זה שבעצם יוצאים אל הנעלם. שבתנו קבל, ושמע צעקתנו יודע תעלומות. כל דרך היא בחזקת נעלם. אתה חושב שאתה יודע לאן אתה תצא. ברגע שאדם יצא מהבית, מפתח הדלת שלו, תכנונים יש הרבה, אבל בן אדם יוצא לדרך, הוא יודע מה יהיה. מה יחסום לו את הדרך, איזה אתגרים יהיו. בתוך הבית הכל טוב, הכל מוכר. אבל כשאתה יוצא לדרך, דרך זה דרך. הרבה דברים יש בדרך, הרבה דברים יכולים לקרות בדרך. על זה מברכים המחים מצדי גבר. אז יש כאן בעצם תפילה שהיא, הייתי אומר, נועדה לזמן המעבר הזה, בדיוק במעבר מהמקום הצרור, מהמקום המוכר, ליציאה לדרך, בדיוק בזמן המעבר הזה, אומרים את התפילה הזאת. מי נמצא בדרך בדרך כלל? מי מקטרג בדרך? שטן. הנה אנוכי יצאתי לשטן, כי ירד הדרך לנגדי. שטן מקטרג בדרך, בסכנה. לכן אחד מהצירופים שעולים כאן מהתפילה הזאת, זה קרא שטן. קבל רינת עמך, סגבנו תארינו נורא, זה קרא שטן. כי בגלל שזה דרך, ויש שטן מקטרג, אדם מתחיל לצאת, רוצה להתקדם, כוון הדרך כלפי מעלה. אדם רוצה להתקדם, יוצא לאיזשהו דרך, מתחיל השטן לקטרג, קרא השטן. אז זה בעצם התפילה שהיא מקבילה למבית מסעות שאצלנו. כל המסעות שאצלנו בפרשה, כולל המסעות שחזרו לאחוריהם. יש פה גם מסעות שהם רוורס. וכל מי שעשה בצבא את הסיפור הלא נעים הזה יודע כמה שזה מעצבן. להגיע, ועכשיו מחזירים אותך לאחור, כי איבדת איזה לונג, ובואו נחפש את זה, זה מעצבן זה. אז גם המסעות שהולכים בהם לאחור, גם הם חלק מהמסע וחלק מן ההתקדמות. במבט רטרואקטיבי, משנת ה-40 אפשר לראות את הדבר הזה, איך כל מסע קידם אותנו לאן שהוא. והממבט מסעות האלו, זה בעצם הביטוי למסע החיים של כל אחד מאיתנו, אנחנו יוצאים למסע חיים להתקדם. הקדוש ברוך הוא מלווה אותנו. מלווה אותנו. זה דרך נעלמה, אבל הוא יודע תעלומות. זה דרך עם שטן, אבל הוא קורא את השטן. דרך שצריך לדעת לנהל בה בחוכמה, אבל אנחנו מתפעלים אליו שהוא ינהל אותנו. זה דרך שבה אנחנו עלולים לרגע אולי לאבד את הדרך וכו', כבבת שומריהם. הקדוש ברוך הוא שמור עלינו כבבת שומריהם. לא, זה דרך מיוחדת, זה דרך שהיא זוקקת שמירה, ולכן התפילה הזאת, לפי דעתי תקנו לומר אותה, בדיוק בזמני המעבר. בדיוק בזמני המעבר, אתם יודעים שזמני מעבר אלה זמנים שיש בהם דין. כשמשהו מסתיים ורוצים להתחיל משהו חדש, אז מידת הדין אומרת, שנייה, בוא נראה. אתה רוצה לעבור לדבר הבא? בוא נראה אם... איך אומר הילד לאמא, אני רוצה כינוח. אומרת לו, אבל לא גמרת את הצלחת. עד שלא תגמור את האוכל, אין כינוח. אני אספר לכם בדיחה, כי אני רואה שהחום משפיע עליכם קשות. אז פעם, אתם יודעים, פעם היה תקופת צנע בעם ישראל, וזה לא היה אוכל. אז... האמא ככה, בשבת בבוקר, היא מסתכלת מהחלון, היא רואה את האבא, מגיע בתגשת עם מלא אורחים. ואת רואה, מה עשה לי? אין לי אוכל לתת לכולם, מה אני אעשה? וישר היא קוראת לכל ילדים, אומרת, ילדים, תקשיבו. כשאני אומר את מי רוצה אוף, אתם כולכם אומרים, אנחנו לא רוצים. לא אוהבים אוף. שמעתם? ככה תגיד, זהו. כל האורחים מגיעים, בכבוד, תיכנסו, תשבו, וזה. מתחילה להגיש, טוב, מי רוצה אוף? כל ילדים, אנחנו לא רוצים, לא רוצים, טוב. אז יש לה להגיש לאורחים. נגמר האוף הזה, עכשיו רוצה לחלק איזה כינוח, איזה אבטיח או משהו, אני יודע. אז היא אומרת, מי רוצה אבטיח? אז כל ילדים צועקים, אני אומרת, אמא, מי שלא אכל אוף, לא מקבל אבטיח. זה, כן, אחת. אז איך הגענו לאבטיח ואת כל זה? איפה היינו? דיברנו על זמני מעבר, כן. אז דיברנו על דין. כל זמן מעבר הוא זמן של דין. בודקים, האם אתה רוצה לעבור לכינוח? בוא נראה אם גמרת את הצלחת, אתה רוצה לעבור מתחנה לתחנה. קריאת שמע על המיטה, לילה, זמן של דין. בודקים את האדם, תגיד, אתה סיימת, אתה רוצה לקבל כוחות ליום הבא. אתה רוצה לקבל כוחות למסע הבא. מי אמר? תפילת ענה וכוח, הקדוש ברוך הוא תהיה איתי. למסע הזה יצאתי כי אתה שלחת אותי. תעזור לי, תן לי כוחות. וכאן, גם בערב שבת, מתי אומרים את תפילת ענה וכוח? אנחנו שרים את זה, כל ישראל שר את זה, זכות רב שלמה קרליבך, מתי שרים את זה? ממש בשניות ששבת נכנסת, זה קורה שם. לפני כן יש קבלת שבת וזה עוד זה, אבל אפשר להגיד שנצא את הכוכבים ממש ככה לפני אחד עודי, שם כולם ענה וכוח. ברגע הזה שאנחנו בעצם נפרדים יום החול ונכנסים לשבת, מידת הדין מקטרגת, מה זה הדבר הזה? זה זמן המעבר הזה בין מנחה, תמיד מנחה זה זמן של דין, אומרים בשבת שהדין לא שולט. וכל, דרך אגב, באותו רגע גם אומרים את הקטע מהזוהר, כגוונה, נכון? וכל דינים מתעברים מנה, אין דינים, כי היה צריך להיות דין. אז ברגע הזה יש איזשהו דין, יש איזשהו תביעה, רגע, מה היהודי הזה בא לשבת כאן להתענג על השם ועל טובו בשבת קודש? מה עשית כל השבוע שמגיע לך שבת? אנא בכוח, קדוש ברוך הוא, אני במסע, גם אם לא גמרתי את הכל, תן לי את התחנה כדי שאני אקבל נקודת מוצא חדשה ויצא ממנה לדרך חדשה. אז גם בקריאת שמע על המיטה, גם בכניסת שבת, גם בתקיעת שופר, שבעצם תקיעת שופר, כשתוקעים בשופר בעצם נכנסת השנה החדשה. תו שיניים ב' עלה אלוהים בתרועה, ותו שיניים ג' יורדת. עד אז זה שא' כאילו זה ככה, בזמן ששני מלאכים משמשים בכתר אחד, תקיעת שופר, שנה עולה, שנה יורדת. מתחלף הזמן, מתחלף הזמן. תו שיניים ב' כבר אנחנו תכף, כבר יוצאת לדרכה, מתחלף הזמן, רגע, רגע, ישר השטן מקטרג, מה זה פה? הם רוצים תו שיניים ג', תראה כמה חורים יש בתו שיניים ב', כמה... לפני קריאת שופר, תקיעת שופר, בא לתוקע, אנא בכוח. בבית מסעות, קדוש ברוך הוא, אנחנו ממשיכים במסע, תן לנו כוח, תן לנו נקודת מוצא. והמקום האחרון, אולי יש עוד מקומות, אני לא זוכר כרגע תוך כדי, אבל המקום האחרון שאומרים בתפילת אנא בכוח, מה הוא? מתי הוא? מי זוכר? מה? באיזה מעמדים, מעמד ציבורי? בלוויות. לא עלינו, לא עליכם. לוויות שמלווים את הנפטר לבית עולמו. אז יש, נכון? אומרים, יש איזה... חוזרים על יושב בסתר עליון, ואחרי זה שיר המעלות במעמקים, ואחרי זה אנא בכוח. שיר המעלות, יושב בסתר עליון, אנא בכוח. לא מכירים את זה, לא? צריך בשביל זה קצת ללכת. זה... צריך שהקבר יהיה רחוק מבית הלוויות, ואז יש קצת זמן ללכת. ככה זה פתח תקווה, שם עכשיו דרכת קבורה היא רחוקה קצת מבית הלוויות, איך זה רבע שעה. אז שם הוא מי שמוביל את הלוויה, שיר המעלות, סיין על הערים, אני אבוא עזרי, עליתי למד רגליך, אנחנו מלווים את הנפטר, אחרי זה יושב בסתר עליון, ואנה בכוח. וככה חוזר חלילה. למה אומרים אנה בכוח? עכשיו הסתיים מסע אחד ארוך פה בעולם הזה, והוא עובר למסע שלו בעולם הבא. גם בעולם הבא יש הרי התקדמות, גם בעולם הבא ילכו עם חי אל חי. זמני מעבר, זמנים של מסע, תפילת ענה בכוח. והכל יוצא מהפרשה שלנו, פרשת מסעי, הפרשה שאמרנו שאין בה רשי. יש בה רשי אחד, התחלת הפרשה, הוא מספיק לכל החיים. הרשי הזה והרשי בשמות. זה משהו מדהים. אנחנו כל החיים במסע, סיפור מסע של כל אחד ואחד מאיתנו, תחנה אחרי תחנה, והתורה אומרת, אל תדלגו על תחנות, אל תגידו, לפעמים אני אומר לבן אדם, תגיד, מה, זה סתם, שאני, היה זמן מבוזבז, מה, נסת בצבא, ותראה, הכל היה מבוזבז, איזה מבוזבז, שום דבר לא מבוזבז, תעמיק פנימה ותראה שגם בתחנות, שנראות לך קטנות ערך, חסרות משמעות וכו', קרו בהן דברים גדולים מאוד. אם אדם יודע למנות את התחנות ואת המסעות, סליחה, ובעיקר ליצור לעצמו תחנות, צריך תחנות. פעם בכמה זמן תחנה, לעמוד בה, לעצור בה, לראות מה היה, לראות כאן אני הולך, לבנות נקודת מוצא מחודשת. ככה מתקדמים בחיים. ואני אומר, לצערנו, אנחנו היום בסוג של איזה מסע מתמשך, בלי תחנות בכלל. זה מין מרוץ כזה, תואר ראשון, תואר שני, דוקטורט, פוסט-דוקטורט, לארצות, כל זה מין מסע, אין תחנות. אנחנו עכשיו בדיוק בבית, סביב איזה סוגיית שבתון, של שנה הבאה, לא שלי, כן, של אשתי, אז ככה, אז דיברנו בינינו פתאום רואים שגם השבתון, הוא נהיה חלק מהמרוץ, אבל כל המטרה של השבתון, זה קצת לתת לאדם איזה תחנה, של איזושהי מנוחה, וזה עכשיו... גם השבתון יהיה חלק מהמרוץ. בשבתון אני אספיק את התואר שני, אני אספיק את העבודות, אני אספיק את התעודות, אני אספיק את זה וזה וזה וזה, כדי שאני אוכל כבר אחרי השבתון לחזור ול... אז נמצאנו למדים שגם השבתון יהיה חלק מהמרוץ. הוא לא נהיה תחנה, הוא נהיה המשך המסע. רגע, תעצור. תעשה משהו אחר. זה תחנה. לא מאותו דבר שאתה רגיל. תנצל את זה. זה היה ככה דיבור בינינו, למה... בתוך הבית פנימה. אז כל זה עולה מהפרשה הזאת מהמבית מסעות, ובעיקר מהרשי הזה, הרשי שאני חושב שכל העולם מקופל בו, אף מקום חנייתן קרוי מסע. זה כנגד היצר הרע שלנו, שכל מה רוצה להתקדם, אנחנו לא מתקדמים, אני רק עומד במקום, אני דורך. אדוני, גם מקום חנייתך קרוי מסע. ואם אין, בעצם, אם אין תחנה, אז גם אין מסע. כי הכל זה מין, זה כמו נמלה. עובדת, כל הזמן עובדת, 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 עובדת. מה מבדיל בינך לבין נמלה? אבל אם, מה שמבדיל בין האדם לבין נמלה, זה שהאדם יודע ליצור לעצמו תחנות. לעצור, להגיד, רגע, אני מתבונן מה היה, אני רוצה לראות מה אני לוקח, אני רוצה להתבונן מה יהיה, מה יהיה נקודת המוצא שלי לקראת המסע הבא, ומכאן יתחיל מסע חדש ומחודש, עם כוחות מחודשים, ונזכה לדברים האלו בעזרת השם, אמן ואמן. אני מאוד שמח שהייתם איתי כאן, חם מאוד בחוץ, אז אין כמו ללמוד תורה, במכון מאיר במזגן. רק וברוך. אם תהיו.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.